dele, que ele está sofrendo para ser curto. Fala assim, uma vez ali, você vai achar assim, isso possível de me ser aí, diário do outro lado. O céu do mar, se for lá, se for, se me caminho, eu sou o outro, a salvação da cultura. Mas, ao fim, que eu aqui trabalhar, que se segura, me faço o diário do outro lado, אבל אני חושב קצת לסיפור הקודם, זה איזשהו אופן. זאת אומרת, יש את מה שנקרא בקבלה של סתירת המלכות. אי אפשר להסביר מה זה סתירת המלכות. של הספירות היא הספירה האחרונה. ואולי הדוגמה הכי טובה בשביל לבאר את ספירת המלכות זה מה שכתוב בהקדמה של הזוהר. בהקדמה של הזוהר כתוב שספירת המלכות נקראת בשם כוס. כוס ישועות עשר או בשם השם נקרא. הדוגמה זה של המילה כוס 86. והדוגמה זה של שם אלוקים. אתם יודעים אלוקים, אם היי, אז מה זה בדיוק 86? ומה זה המושג של אלוקים? למה קוראים לקדוש ברוך הוא בשם כזה שהנטייה הדקדוקית שלו הוא בלשון רבי? חשבתם על זה פעם? דיברנו על זה, נגמר. אז צריך לקרוא לו אלוקה. מה זה אלוקים? רש"י אומר, בגלל שאדנות מבוטאת תמיד בלשון רבי, בעלה ואימו, אין בעלה ואימו. אומרים הבעלים של המפעל, לא אומרים בעל המפעל, אומרים בעלים, אבל למה? אל המלך פונים בלשון רבים, בלשון כבוד, אדוני הארץ, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, כתוב בלשון רבים. מה כל העניין הזה? האמת ששם אלוקים הוא באמת בלשון רבים, השם המקורי הוא, וזה לא אלוקה בלשון רבים, אלוקה לאלוקים זה שתי שמות. יש אלוקה, יש אלוקים. אלוקים זה לא לשון רבים, זה לשון יחיד. יש פעם אחת בתנ"ך שכתוב אלוקים קדושים. בדרך כלל אלוקים פונים, ההמשך של הדיבור הוא בלשון יחיד. אבל הוא נראה כאילו לשון רבים. יש דברים כאלה בדיבור. אבל למה זה? מה הסיבה לזה? מה הפירוש של אלוקים? זה למד שולחן ערוך. איך כתוב שם? שופט, כתוב ברש"י, נשאל מלמד שולחן ערוך. שולחן ערוך, בתחילת השולחן ערוך יש סימן שמדבר על כוונת הברכות. אז הוא מסביר מה המשמעות של אלוקים. כשאומרים שם אלוקים, מה צריך לכוון? מה? שליט ובעל היכולת ובעל ברוך הכל. היום הדפיסו את זה בתוך הסידור, אני כבר לגמרי... כשאומרים עליו שהוא בא לכוחות כולם, על מה מדברים? יש ביטוי למשל בזוהר שהקדוש ברוך הוא עיקר ושורש וכולו עלים. לא כתוב שהוא בא לעולמות כולם, כתוב שהוא העיקר והשורש של כולם. הוא אחד, יחיד ומיוחד. הכל נובע ממנו. לא קוראים לו על שם העולמות שנבראים ממנו, לא קוראים לו בשם עיקרים ושורשים, קוראים לו עיקר ושורש של כל העולמות. אבל כשמדברים על זה שהוא בא לפחות כולם, אז קוראים לו אלוקים, בלשון רבים. מה המשמעות של זה? המשמעות היא, השם הזה בא ללמד אותנו משהו, כל שם של הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו משהו. המשמעות של שם אלוקים זה שלמרות שאנחנו רואים ריבוי, בעצם כשאנחנו פותחים את העיניים ומסתכלים על העולם, אנחנו רואים את ההנהגה של שם אלוקים. אנחנו למשל, כשאנחנו רואים נס, אנחנו רואים את ההנהגה של שם הוויה. אנחנו רואים שהוא מהווה את הכל, ועכשיו זה מתבטא בזה שהוא עושה דבר לא רגיל. כשהכל נמשך רגיל, אנחנו יכולים לשכוח שזה הוא. מה אנחנו רואים אלוקים בגימטריה הטבע? אנחנו רואים ריבוי כוחות, אבל אומרים לנו, אנחנו רואים טבע. אבל אם תעשה טוב חשבון, מה זה גימטריה? אם תעשה טוב חשבון, תראה שזה אלוקים. זאת אומרת, אם תתבונן היטב, תראה שגם הטבע, ולמרות שהוא חוזר על עצמו, הוא אלוקים, הוא לשון רבים. אבל למה הוא לשון רבים? כי זה כבר הדרגה האלוקית שמתחלקת לריבוי כוחות. יש בזה אמירה, יש בזה אמירה. אפשר היה לומר ככה, זה תפיסת עולם פילוסופית, מה שאני אמרתי להגיד עכשיו, אבל זה לא נכון, אני אמרתי קבלה. ונכון, אפשר לומר דבר כזה, יש את הקדוש ברוך הוא, ויש את העולמות. העולמות הם נפרדים ממנו, והם רבים. והוא, אחד, מיוחד עם עצמו. זה תפיסה של שחור לבן. אין באמצע משהו שהוא אלוקי, אבל שהוא מחולק לניואנסים. למשל, הפילוסוף, כשהוא לומד מדרש, הוא רואה במדרש מושג שנקרא מידת הדין, או מידת הרחמים, הוא הולכים להסתבך. הוא אומר שאין מידת הדין. פילוסופים כתבו על זה, פילוסופים יהודיים, יהודיים, מאמינים. אין דבר כזה שנקרא מידת הדין. יש הנהגה שהיא הנהגה של דין, ואנחנו, כשאנחנו מנהיגים משהו בדין, זה נובע אצלנו ממידת הדין. אז דברת תורה כמשל בני אדם, והיא קוראת להנהגה האלוקית, הנהגה שבאה ממידת הדין. אבל אצל השם אין מידות, יש הוא והנהגות. זאת אומרת, יש פער. הוא מה שהוא, הוא לא... הקדוש ברוך הוא לא אוהב, הוא לא שונא, ולא כועס, ולא מרחם, הוא רק מתנהג. אנחנו, כשאנחנו רואים רחמים, מוכרת, אז אנחנו מזהים מידה שעומדת אחרי זה, ואחרי זה לא עומד שום דבר. מכל זה עומד האינסוף. על האינסוף אי אפשר לומר שהוא כועס, אי אפשר לומר שהוא מרחם, אי אפשר לומר שום דבר. הוא אינסוף. בפוטנציה יש לו את הכל, בפועל אין לו כלום. מה שמתחיל להיות בפועל זה כבר ברמה של הנבראים. יש נבראים גשמיים ויש נבראים רוחניים, וזה הפילוסוף לא כופר. אבל הנברא הרוחני הוא כמו נברא גשמי, בלי גוף. יכול להיות עם תודעה יותר מפותחת. אבל זה הכל. כל הנושא של ספירות למשל, או איך שזה נקרא במדרש בשם מידות, הוא זר ומוזר לפילוסוף. מה זה הנושא הזה? מה, בכל אופן, איך המקובל מסביר את העניין? המקובל מסביר שהקדוש ברוך הוא מעציב ממנו כוחות שהם עדיין כוחותיו, אלא שהם מוגבלים. בכל כוח יש ניואנס, יש אופי. הוא מעציב ממנו כוח שהוא באמת חסד, הוא באמת אהבה, ודרך הכוח הזה הוא באמת אוהב. והכוח הזה הוא לא נברא, הוא כוח אלוקי. כמו שנאמר בנפש, גם הנפש היא אינסופית, אבל יש לאדם מידות. המידות הן לא אינסופיות, הן מידות, הן מידות, הן לא אינסופיות. ויש בהן גוונים במידות, יש גוון של דין ויש גוון של רחמים. זה שאצלנו יש מידות, זאת אומרת, זה לא רק, אפשר גם לתאר את האדם בצורה כמו שהפילוסוף מתאר את העולם. איך אפשר לתאר את האדם באותה צורה? אפשר לומר דבר כזה, הנפש היא אינסופית, היא אחת, אין לה מידות, אין לה רגשות, אין לה שכל אפילו, אין לה כלום. היא מתלבשת בגוף, הגוף צובע אותה בגוון שלו. חלק שמתלבש במוח, מקבל גוון של שכל. חלק שמתלבש בלב, מקבל גוון של לבביות, של מידות. אם הוא מתלבש בלב בחלל השמאלי, אז מקבל גוון של דין. אם הוא מתלבש בלב בחלל הימני, מתלבש במעשים, אז הוא מקבל גוון של עשייה. אבל מה קורה אז כשהנפש עוזבת את הגוף, הוא חוזר להיות אינסופי, כן? זה לא שייך לדבר עליה בכלל. וזה לא נכון. אנחנו יודעים בקבלת חז"ל שיש מושג של אהבה ושמחה וספר, נהנים מזיו השכינה, תענוג ההשגה, יש את כל המושגים האלה גם ללא גוף. זאת אומרת שלנפש יש כוחות נפרדים, יש לנפש תריית כוחות, יש 10 כוחות של שורשים, הם מתחלקים לתת רשת ג' כוחות, כנגד זה יש תת רשת ג' מצוות. וזה שלנפש יש כוחות זה גם הפילוסוף מוביל, אבל לשיטתו העולם לא בנוי באותה צורה כמו הנפש. חז"ל לימדו אותנו אחרת. חז"ל אמרו שמה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה נשמה ממלא את הגוף. יש מקור אחר שכתוב בסדר הפוך, אותו דבר, מה הנשמה ממלא את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. המשמעות של מה זה כמעט המשמעות של כמו. עכשיו נתמקח על זה, אבל זה כמו. זאת אומרת, כמו שהנשמה ממלא את הגוף, כך באותו אופן הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. זה המושג שכתוב בזוהר, ממלא כל הלמוד. הפילוסוף מקבל את המושג שנקרא סובב כל הלמוד. הוא מקבל את המושג שנקרא נבראים. זה רואה בעיניים, חלק מהנבראים. נבראים גשמיים, נבראים מוכניים. אבל המושג שכאילו הוא ממלא כל הלמוד, אצל הפילוסוף זה לא קרה. אצל הפנתאיסט קיים רק ממלא כל הלמוד. לא פוך. הוא מקבל רק את האלוקות שבתוך העולם, שבתוך הנבראים, זה האלוקות לגבי בידור, אין משהו מעבר. משהו טרנסצנדנטי, משהו מעל ומעבר, לא קיים אצל הפנתאיסטים. זה גם סוג של פילוסופיה, פילוסופיה פנתאיסטית. בזוהר הקדוש כתוב, אי הוא ממלא כל עלמין, ואי הוא סובב כל עלמין, ואי הוא נעלה מכל עלמין, ואי הוא דחות כל עלמין, ואי תוך כל עלמין. יש שם הרבה הרבה ביטויים. בקיצור, אבל שם טוב אמר, הכל זה הוא והוא זה הכל. איך שאתה מסתובב, באיזה מדרגה שאתה, באיזה מצב מודעות שאתה, תמיד אתה יכול למצוא אותה, כי בכל מקום באופן עקרוני נמצא. ולכן הוא נמצא גם, וזה המשמעות של שם אלוקים. הקדוש ברוך הוא מעציל מתוכו הרבה כוחות, כוחות שהם נפרדים זה מזה, אבל זה הכל כוחותיו, זה לא עדיין, שם אלוקים זה לא מלאך מיכאל ומלאך גבריאל ומלאך אוריאל וכולם ביחד זה שם אלוקים, לא. שם אלוקים זה המידות של השם, הספירות של עולם האצילות. עכשיו אין מלאכים, אין נבראים, לא נבראים גשמיים ולא נבראים רוחניים. זה הכל הוא, אבל זה הוא איכשהו מתגלה בצורה מאופיינת, בצורה כזאת שיותר קרובה להצגה שלנו, בגדול של שם אלוקים. לכן אנחנו אומרים ששם אלוקים מרמז על בית המלכות. היות שאין מלך ולא עם, והעם הם נפרדים, הם רבים, והמלך כשכבר מתחיל לחשוב על העם, אז הוא מתחיל לחשוב בצורה של ריבוי. מלך, מלכי המלכים, כשהוא מתחיל לחשוב שהוא רוצה לברוא עם, אז הוא מתחיל לחשוב על פרטים. החשיבה שלו על פרטים היא זאת שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מידות וספירות, וזה דברים חיים, זה לא משהו מופשט, פילוסופי ריק. זה הרבה יותר חי ממה שהנבראים חיים. ואת הנבראים יש להם מודעות עצמית, יש להם את האגו, את האגו רוחני, אגו רשמי, אגו דת, אגו גס, יש כל מיני. והספירות אין להם אני, האני שלהם זה הקדוש ברוך. אבל הם קיימים, דיברנו על זה הרבה פעמים כבר. זה המושג של שם אלוקים, למידת המלכות. וכמובן שההשתלשלות של מידת המלכות מזה באופן ישיר נהיים הנבראים. והספירות העליונות יותר, שם יש אחדות כל כך גבוהה שהנבראים לא יכולים לקבל בלי, וכמו שאי אפשר לשתות ישר מהחבית, צריך את הכוס. בלי לקבל קודם את האנטים זוטרים, את הפנים הקטנות, את הצמצום של המלכות, שזה כבר ברמה שלנו, שזה כבר מתחיל להתחלט, אנחנו לא יכולים לקבל את השפע מהספירות העליונות. ושזה כתוב על המלכות שרגיעה יורדות מעלה. זאת אומרת, העולמות כולם הם דברים שבלי חיותו של הקדוש ברוך הוא, אז הם מתים. אז הרגליים שלה, זאת אומרת, המדרגות התחתונות שלה, הרגליים זה, למשל, מידת המלכות, הרגליים שלה יורדות ומחיות את העולמות, רגליה יורדות לתוך המקום של המוות. מה הן עושות בתוך המוות? הן עושות חיים, הן עושות חיית המתים שם. אבל יש עוד פירוש, רגליה יורדות מוות, שהם יורדים והם מחיים עולמות כאלה נמוכים, שאפילו אחרי שהם מקבלים את החיות, אז הם עדיין נקראים בשם מוות. למשל, כל המציאות של מה שנקרא בזוהר יצרא בישא, יצרים רעים, או כל מיני מידות רעות, לא סתם דבר שבן אדם מתנהג בו בגלל שכך טוב עבורו. יש דברים שבמפורש הם רע לכל דבר מעניין. אנחנו מסתכלים על זה ממש כמו על פוצים וברקנים ולא מבינים לשם מה היה צריך. והדברים האלה גם כן מקבלים חיותם מהקדוש ברוך הוא, ושם זה ממש מהמלכות האלוקית, ושם זה ממש רגלי היורדות מוות. הן יורדות מתנפשות בתוך מקום של מוות ושל טומאה ושל קול ושל רוע, וזה לצורך הבחירה. עכשיו אנחנו נראה בתי פרטים, כשנראה בתוך הסיפור עצמו נוכל לפגוש את זה, קודם כל כל העניינים המשקים שדיברנו עליהם, מקבלים כאן צורות, מקבלים צורות או של אנשים, או של אנשים ישרי דרך, או של גזלנים, או של מלאכי חבלה ושעידים, או של כל מיני דברים, והם כולם מציגים בפנינו סיפור שבסופו של דבר אנחנו נבין יותר טוב את מה שדיברנו עכשיו, הרבה יותר טוב, הרבה יותר פרטים, ונבין גם איך אפשר לתקן את המציאות שהיא תהיה מדויקת. למה אני קורא מציאות מדויקת? כל כוחות הרוע שיש בעולם, קודם כל שאלה גדולה באיזה אופן הוא קיימים בכלל, באיזה אופן רע קיים, הוא מאוד פונקציונלי, אבל באיזה אופן הוא קיים באמת, שאלה גדולה, זה כמו שקר, כמו חושך. שקר וחושך יכולים להרוג. בכל אופן, שאלה גדולה איך הם קיימים. אבל מה? הקיום שלהם, עד כמה שהם קיימים, הקיום שלהם הוא נועד לצורך הבחירה, והוא צריך להיות מאוד מינורי. כשהוא מתחיל לבלוע אותנו, אז אין לנו בחירה בצד ההפוך. אם הם לא היו בכלל, היינו בוחרים רק בטוב. אם הם מתחילים לבלוע אותנו ולהשאיר אותנו בלי כלום, אנחנו נבחר הדברה. אז העולם המדויק זה עולם שהכל עובד על כך המוזמן, והבן אדם לא מושכים אותו, לא מושכים את האדם, את הבוחר, לא מושכים את האדם מדי להפתיד. יש מצבים, בגלל כל מיני דברים, למשל, כמו שחזל אמרו שהעבירה גוררת עבירה. אז מה קורה עם הבן אדם אחרי שעשה את העבירה הראשונה? מצווה גוררת מצווה. אז אחרי שעושה מצווה, יש יותר כוח שמושך אותו לעבר מצוות. אחרי שעושה עבירה, יש יותר כוח שמושך אותו לעבר עבירות. זאת אומרת שיש דברים שמשנים את האיזון. אף על פי כן גם שם נשארת מזה איזון. וזה דבר שצריך להבין אותו. אי אפשר להפר את האיזון הזה, זה כמו בפיזיולוגיה, המציאות של אדם. ברגע שמסרים את האיזון שלו, אז בא מוות. העולם לא יכול להתקיים בלי איזון שלך. לעולם יראה האדם את עצמו שקול ואת העולם שקול, כי העולם שקול אולי לא מבחינת המעשים שעשו רע וטוב, אבל מבחינת היכולת לעשות רע וטוב, העולם תמיד נשאר שקול. אם העולם נשאר ללא יכולת לעשות טוב, או ללא יכולת לעשות רע, אין טעם בקיומו. ומדי פעם יש גלים שמתנפצים וכל משבריך וגליך עליי עברו, שרוצים לאפשר את האיזון הזה. זה מה שנקרא עם מיטת החיצונים. ושהקליפות מתגברות מכל זה. ובסוף תמיד אתה מרוב לעולם השם, רבי נחמן אמר, הקדוש ברוך הוא תמיד מנצח. כך הוא אמר, אבל אתה מרוב לעולם השם. הוא אמר לי, כולם תמיד מנצח. אז עכשיו נראה את הסיפור, נראה שזה מעשה בחכם אחד. קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו, הוא ציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעשות בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנו. אחר כך נפטר החכם, מניח בני. היה לו בן אחד שלא היה יכול ללך. רגליים, לא צמאל כמו כל זה. והיה יכול לעמוד, רק שלא היה יכול ללך. והיו אחיו נותנים לו סיפור בפרנסתו. היו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. והיה אותו הבן שלא היה יכול ללך, היה מקבץ על יד על יד במה שנשאר לו מפרנסתו. עד שקיבץ סך מסוים וישב עצמו, למה אני מקבל הספקה מהם? טוב, שתחיל לעשות איזה מסע ומתן. הוא מתחיל לכפור בנזכות שלו. שימו לב, אף על פי כן אני עדיין לא נכה, אני יכול עוד לעשות משהו. ואז שאם לא יכול ללך, ואז בדעתו לזכור לו עגלה ונאמן, ובעל עגלה, ויצא למים ללייצים, נוכל לעשות המסע ומתן, השם לא יכול לדעת. איזה זה יהיה לנמל. כששמעו המשפחה הזאת, פותם בעיניהם ואמרו, למה לנו ניתן לו אספקה? טוב, שיהיה לו פרנסה, וילגו לו עוד מעות, ושיוכל לנהוג המסע ומתן. ושכר לו עגלה ונאמן, הוא בא לגלה ונסע, הוא בא לקרית שמי, הוא בא למלון בפולדת, ואמר הנאמן שילינו שם, ולא מצא, נפצירו בו, והוא עיקש אותם ונסעו לשם, וטעו ביער, ונפלו עליהם וזמנו. זהו, עד כאן. עכשיו זה ממשיך, ממשיך לספר איך הוא אמר לזמנים. אבל קודם כל, החכם האחד הזה, הוא מדי שהוא חכם בקדושה. וכשהוא מצווה את בניו ומצווה אותם כמו משה, כמו יהושע, לפני מותו. ולפני מותו מאיר את זה לחכם הסך הכל של כל העבודה שהוא עבד במשך כל ימי חייו. איך צדיק נפטר? יש מושג שנקרא מיתת נשיקה. חז"ל אומרים על אותם צדיקים שכתוב בהם הים התלתי השם, שהם מתו מיתת נשיקה. מה נקרא מיתת נשיקה? האור שאותו צדיק עבד את השם כל ימי חייו, האור והנחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא, העבודה שלו, מאיר עליו בבת אחת עם כל העוצמה ברגע שהוא צריך לצאת מן העולם, והנשמה שלו נשאבת אל תוך האור הזה כמו מגנט, ולא יכולה לעמוד ביום הישר בגוף. היא יוצאת לקראתו. וזה ההסתרפות שלו. זאת אומרת, לפני מותו, מתי שכבר קרוב לעניין הזה, שכבר בשיא ההתקדמות שלו וההתפתחות שלו והעבודה שלו, אז הוא יכול, את הנקודה הכי פנימית, הוא יכול להוריד, לדבר אותה במילים, ולצוות לבניו שילכו בדרך שלו. מה הוא מצווה להם? שיש כל ימות. מה זה העניין של להשקוט בכלל? מה זה להשקוט? בגדול, מה זה להשקוט? לתת חיים. להשקוט, המשמעות של להשקוט זה לתת חיים. עץ שלא משקים אותו, מה קורה לו? הוא מת. עץ מת. זה יציא מייצור. מה זה העניין הזה? יש לנו את העניין הזה בגדול ובקטן, כולנו מכירים את הפסוק האדם עץ השדה, וכולנו מכירים את העניין של הנשמות. שרי את זה שהוא דבר עליו, שכל הנשמות ביחד זה כמו אילן. והוא אומר, כל הנשמות של כל הדורות זה כמו אילן. כל הנשמות של כל דור זה כמו אילן. ויש את העניין של ההשתלשלות. כל הסדר של הספירות והעולמות הם גם מסודרים בצורה של אילן. ואז בעניין של ההשתלשלות השורשים הם למעלה והענפים הם למטה. אבל זה אילן. ולהשקוט את האילנות, זה מושג, כמו שדיברנו פעם, אם אתם זוכרים, דיברנו פעם על כריתת ברית שהשם קורא עם בני אדם. אני זוכר את כריתת ברית הראשונה. ומי השם קרא ברית? מה? נוח. על מה היה כריתת ברית עם נוח? על מה היה כריתת ברית עם נוח? מה? שאלה, שאלה מתקיים, כשהחיינו לא ימות. מבחינה מוכנית, את כריתת ברית הזאת, זה שכל עולם יקבל, כמו שאומרים, יש עצים שצריכים לקבל גבי מים פעם בחצי שנה, אז הם קבלים גבי מים פעם בחצי שנה. זאת אומרת, העולם הזה הגשמי למשל, זה לא מן הסדר הראוי שיהיה בו דברים של רוח הקודש, או נבואה, או מיסים, או נפלאות, או כל כאלה. אז הוא יקבל. אבל מה, הוא יחיה, לא יבוא מבול. וכן כל עולם העולם. וכשמדברים על כריתת ברית שהייתה אחר כך, מה היה כריתת ברית של חבר? היה אברהם. אברהם השם כרת ברית שהוא הוריד את הילדים למצרים, ושהוא יוציא אותם למצרים, ושהם יכנסו לארץ. זה כבר כולל גם את נתינת התורה. זה חלק מהעניין. זה כבר פריטת ברית אחרת. זאת אומרת, פריטת ברית, אפשר לחיות בלי לרדת למצרים, ואולי בלי לעלות למצרים חזרה אי אפשר לחיות, אבל בלי לרדת למצרים אפשר, ובלי להתנסות שם, ובלי לקבל את התורה, אפשר לחיות כמו כל הדברים. זה כבר פריטת ברית אחרת. זה אומרים שהולכים לתת לעולם איזשהו שפע נוסף. את השפע הזה חייב להיות אף שהשם בוחר בו, שהוא מתנסה ושעומד בניסיון ושמקבל את התורה. אחת יש פריטת ברית עם משה. פריטת ברית עם משה היא פריטת ברית על התשובה. ואת כל המחה יעשה נפלאות, פריטת ברית על התשובה, בני ישראל חטאו בעגל. השם קרא ברית. איזה ברית קראת למשה על התשובה? האדם הראשון עשה תשובה לפני שהשם קראת את הברית עם משה. אפשר לעשות תשובה גם בלי הברית הזאת. אנשי נינווה חזרו בתשובה והם לא היו כלולים בקרקת הברית של השם עם משה. הם גם לא היו בנם של אברהם לזה עכשיו. הם היו כלולים רק בקרקת ברית של נוח והם יכלו לעשות תשובה. אבל יש תשובה כזאת שהקדוש ברוך הוא חוזר אחורנית ונשעת המעשה ועוקר את החטא כאילו לא היה, או שהוא הופך אותו בכלל למצווה. זה קריטת ברית שנחלטה על משה. זאת אומרת, זה עוד שפע הרבה יותר גבוה מהשפע של התורה. השפע של התורה זה שאתה בן אדם, תקבל תורה, תתחיל לקיים אותה. אבל אם תעבור על התורה, אין נמצא. השפע של התשובה זה אפילו נוכחת על כל התורה כולה 800 פעם, אתה יכול להפוך את זה ל-800 פעם לקיים את כל התורה. זה משהו נפלא, וזה בעצם שייך לגמרי לתקופה של העתיד לנו. זה שיש לנו את זה עכשיו, זה כאילו אנחנו מלבים משהו מהעתיד. בעתיד יהיה תיקון העולם לדבר. אז המושג של להשקות אילנות, זה כמו שאומרים, האילנות קיימים מכוח פריטת ברית של נוח. להשקות אילנות זה להוסיף להם את הפריטת ברית של אברהם ואת הפריטת ברית של משה. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם, תלמד איתו תורה ותספר לו שיש מציאות של תשובה, שלא יתייאש אם הוא קודם. זה המושג של להשקות אילנות. כמובן שאי אפשר להשקות את כל האילנות אותו דבר. יש אילנות ויש אילנות, אבל לכל אחד להשקות אותו כמה שהוא צריך. גם לא פחות. גם יש לכם רשות לעשות פשעת פרנסות, בוודאי, בן אדם צריך להתעסק עם מה שהוא צריך. אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. בזה אתם חייבים לתת את ההשתדלות שלך. ובזה משקיעים את כל העולם, לא רק את אותו יהודי שלומדים איתו, שמדברים איתו, רק משקיעים גם את העניין של ההשתלשלות. כל העולם משתנה כשבני ישראל יש אהבה ביניהם ואחד מקרב את השני לעבודת השם. ואחר כך נפטר החכם והניח בנים, אבל קרה קודם את בניו ומשפחתו, אבל בן אחד מתוכם הבנים היו כולם בסדר גמור, יכלו ללכת על הרגליים. כשבן אדם מתקדם זה נקרא שהוא הולך על הרגליים. ללכת על הרגליים זה נקרא להתקדם, הם היו אנשים שהתקדמו, וכל אחד מאיתנו מתקדם כל הזמן. היה לו בן אחד שלא היה יכול ללכת. כל הזמן שבן אדם מרגיש שהתקדמות שלו נעצרה. מכירים את זה במקום דרוך. כשזה עוד בגשמיות זה לא נורא בכלל, זה מצחיק, אבל כשזה קורה לבן אדם מבחינה מנטלית, שפתאום מתחיל לעשות במקום דרוך, כל הזמן הוא מרגיש ש... פתאום מרגיש שנעצר, כל העולם מתחיל לשעמם אותו. שנה שעברה היה פסח, השנה פסח, שנה שעברה היה לדבור ושנה לדבור, מה זה? זה כבר יודע איך שזה נראה. זה נרמותינה כזאת שחוזרת על עצמה, שום חיות, שום דבר. בן אדם צריך להיות שהרב יתייסס אומר, כל שנה אתה תקבל את התורה מחדש, חזר אותי. בכל יום יהיו בן אדם חדשים, אבל הוא אומר, ההבדל בין לפני שבועות לאחרי שבועות צריך להיות כמו לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה. כל שנה בשבוע צריך להתקדם כל כך הרבה כמו שבני ישראל התקדמו פעם ראשונה בשבוע, זה מתן תורה. זה נכון בינתיים, אבל לכל פנים קצת להתקדם. בן אדם פתאום מרגיש שהוא דורך במקום, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול להתקדם. למחו מחי ולחי, הוא לא. והיה יכול לעמוד, לעמוד הוא יכל. זאת אומרת, הוא לא הלך אחורה. הוא יכול לשים סטופ, לעשות את ההידרדרות שלו הוא יכל, אבל להתקדם הוא לא יכל. אז מה הם עשו? האחים שלו, זאת אומרת, אנשים גדולים ממנו, שהם כן יכולים להתקדם, אני מגדים לו. הם היו עושים לו סיפוק די פרנסתו. אומרת שהכוונה הכל, בבחינה המוכנית, הם היו... בן אדם לא יכול לבד להתקדם. כשהוא בא למקום שיש אנשים גדולים, ושרים ושמחים ורוקדים ולומדים, ויש אווירה טובה, אז הוא נסחף. כמו אחד שלא יודע לשחות, הוא תופס את היד בסירה, או באיזה חבל של סירה, והוא נגרר אחרי זה. וגם טוב. אבל הוא השאיר לעצמו ממה שנשאר לו מפרנסתו. אני לא יכול להתקדם, אבל יש לפעמים שאני יכול לשמור לעצמי. אוזן, איך כתוב שם, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים טובים. איך זה פסוק? בסוף הוא, המקום שלו, המקום שהוא הולך ללון, זה בקרב חכמים. זאת אומרת, זה המקום שבן אדם הוא הולך לשאול, שם זה הבית שלו, זה הרבה הלכות. או מקום שהאוכל שלו, יש ככה ויש ככה. אבל כל פנים, הוא בקרב חכמים טובים, הוא שומע, הוא שומר, הוא משתדל לא לשכוח מה שהוא לומד. אז נשאר לו משהו, נשאר לו משהו, אז הוא בונה לעצמו בתוך האישיות, חסרת ההתקדמות שבו הוא מונה לעצמו איזה משהו שמתחיל לדחוף אותו קדימה. מעכשיו הוא יתחיל להתקדם. זה צריך ללמוד מזה, זה כל אחד. את זה כל אחד יכול לעשות. הוא יישאר עצמו, פתאום בא לו רעיון, עכשיו הרעיונות שלו כבר מתחילים לחשוב קדימה. למה אני מקבל הספקה מהם? שתחיל לעשות איזה מסע מלכה. אני אתחיל לעשות לבד. עד שמה יכול ללך. אז הוא משתמש בקפיים, הוא לוקח עגלה, הוא לוקח בן אדם שיעזור לו. הוא לוקח עגלות, יש בספרי מוסר, זה נכון, רבי נחמן אמר פעם שהוא רוצה ללכת בדרך הפוכה, אבל לא משנה, בספרי מוסר כתוב שחיצוניות מעוברת פנימיות, מוכר לכם, מאוד מאוד ידוע, גם ידוע. רבי נחמן אמר שבעצם היה צריך להיות, אמר שיש בחינה שהפנימיות מעוברת את החיצוניות. אני לא יודע, כנראה הוא התכוון לומר ש... שזה הדרך שלו, הדרך של הבעל שם טוב. היה קצת אחרת, אבל כל פנים הדרך הזאת קיימת, היא דרך אמיתית. אבל מתי צריך להגיע אליה? מתי צריך שהחיצוניות תעוררת את הפנימיות? מתי? שאי אפשר לעורר את הפנימיות. אז לוקחים, עושים כאילו, יש פטנט, אם לא רוצים ללכת, אם רוצים להתקדם, יש לי מלגל גלי. במוכניות יש דבר כזה. זאת אומרת, הבן אדם עושה כאילו. אני לא יכול לומר את זה מגבי שמחה, אמר שבעצמות להישאר בסכנה. אדם שעשה את עצמו סבא. עשינו שיתחיל לרקוד, ושיכנס למקום שלא רואים אותו, שיתחיל לרקוד, שיתחיל שטויות. הייתה שיצא מזה. אחר כך, הוא יטפל בעצמו, אבל בינתיים, שלא יעשו. זאת אומרת, יש לפעמים שהמצב הוא כל כך גרוע, לא צריך להסתכל עם איזה מים מחבים את השרפה, הייתה שזה הנס. אבל לא להסתכל אם מחבים את השרפה עם מים נקיים, עם מים מלוכלכים, זה לא משנה. השרפה צריך קודם כל לחבות. כשמשתלט על האדם ייאוש או תחושה כזאת, אני לא יכול ללכת. אני לא יכול ללכת, אז אי אפשר להישאר לעמוד במקום כזה או כזה. אני לא יכול ללכת, זאת אומרת, וכולם הולכים. יותר ואחד, בזמן זה היה לפני... המון שנים, חדור שנים. היה צריך להביא טרקטור מנמל חיפה לאחד הקיבוצים בדרום. התיישב על הטרקטור והתחיל לנסוע. טרקטור גלגלים. יש יותר גלגלים. הוא אומר, זה היה יום שהוא עושה 8 שעות. הוא רואה בכביש שכולם עוברים אותו. הוא הרגיש שהוא עומד. הוא אומר, סיוט כזה. כשהולכים אותו עוד פעם, זה היה יום עבודה שלו, היה קיבוצני. שום אופן לא, לא מוכן לעשות את זה. מה ההבדל? כשאתה בשטח, אתה נוסע במהלך עבודה, אתה נוסע הרבה יותר לאט. אבל פה כולם עוקפים אותי. זה באמת תחושה נוראית. בינם שנמצא כל האחים שלו הולכים ומתקדמים, והם עוד נותנים בפרנסה. כמה זמן אפשר להישאר בדבר הזה? מזה צריך לברוח. אני לא יכול לברוח לבד, אני אקח אמצעים טכניים, אני אקח תגנון, אני אקח... אני אעשה כאילו. אני לא צריך להיות עם רגליים בריאות, אבל אני הופך להיות עם ראש בריא. אני יכול לפחות לא נשאר שם. ומה שאפשר צריך לעשות, אי אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה, אנחנו בחיים שלנו. הוא צריך ללכת על גדול ולעשות מזה תנאי, כי אם אי אפשר עד הסוף לא צריך בכלל, זה לא נכון. אז ככה נוכל גם לעשות את המסע ומתן, השם לא יכול להניף. והם מיד מוטבו באמותה ואיניהם, המשפחה שלו, חכמים, בדרגה יותר גדולה ממנו, והם נותנים לו עוד, הם נותנים לו מצדה לדרך כזאת, כמו הנפטר לחברה, אני מפטר עליו בתוך דבר הלכה. אבל נותנים לו עוד משהו, מוסיפים לו עוד. והוא לוקח, והוא נוסע. ואז הנאמן אמר, צריך לעצור, צריך ללול, הוא לא רוצה, הוא רוצה להתקדם. יש כאן, בתוך הקטע הזה, תראו את הסיפור, בטח הרבה מכם תראו את הסיפור עד הסוף. יש כאן ישר והפוך, אפשר לדון אותו שהוא התעקש לנסוע הלאה, אפשר לדון אותו לשבח, אפשר לדון אותו לבני, הקשנות זאת נגרה. ובאמת נפלו עליהם גזרנים. הוא נסע בלילה, נפלו עליהם גזרנים. ומה היה נשאר? אבל אם היה נשאר, הוא היה נשאר נחי כל החיים שלו. הסיפור עם הגזלנים ועם כל זה הביא אותו מדי כך שהוא עברי ושהוא בער את הגזלנים מן העולם ואחר כך כל תיקון העולם היה עליו. עכשיו, מאיפה באה הקשנות? הם רואים שבסוף זה הצליח, כנראה שזה היה, היה איזה נקודה טובה. הוא התייחס לזה שהוא אומר לו, בוא נשען כאן בלילה וכל זה, התייחס לזה כאלה איזה מניעה כזו. הרי אנשים כן עשו בלילה. רק זה מסוכן, ואתה כזה, ואתה נחיה, ומה יהיה, אם יקרה משהו, אתה תסתדר, ואתה תסתדר, ואתה תסתדר, לא, אני רוצה להמשיך גם בלילה, אני בן אדם בריא. ככה אפשר לפרש את זה. אפשר לא מדרוש את זה בבנאי, אבל כנראה מה המשך שזה יותר נכון יותר. עכשיו, מה שנוגע לנו, צריך מאוד להיזהר עם הקשנות. יש הקשנות טובה, אבל איך אפשר לזהות בין הקשנות היא טובה ובין הקשנות היא טובה? הרי אנחנו לא יודעים את ההמשך של הסיפור. בסיפור האישי שלנו אנחנו יודעים את ההמשך. אנחנו, כמו בן אדם שיושב באוטובוס, עובדים באוטובוס העירוני, יש שני ספסלים שנוסעים אחורה, שיושבים עם הגב לנהג. אז אנחנו כמו מי שיושב בתווי ספסל. הוא תמיד רואה איפה הוא היה, הוא אף פעם לא רואה איפה הוא היה. וככה אנחנו בחיים שלנו. אז אנחנו יכולים לדעת. אבל יש דבר אחד שאנחנו יכולים לדעת. אפשר לדעת מאיפה מגיעה העקשנות. אם העקשנות מגיעה בגלל שאני רואה דבר אמיתי, או אם העקשנות מגיעה בגלל שאני אמרתי. יש כבר יצא מפי, אז אני לא יכול לוותר. אם העקשנות היא בגלל שאני אמרתי, וזה לא העקשנות שבא מצד התחושה. אם העקשנות היא בגלל שאני מרגיש איזו נקודה שאני לא רוצה לוותר עליה בשום אופן, אפילו שקשה לי, זאת העקשנות שבא מצד התחושה. וזה קל לדבר, אני לא יודע מה יהיה בסוף. אין לי תודעת ביטוח שאם אני אקשן נכון, שאני אצליח. יש תמיד ניסיונות. אבל לכל הפחות אני יודע שאני לא יודע את כל הזמן. טוב, עכשיו מאיפה הגזלנים הגיעו? אני אספר סיפור. ואותם הגזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב. הוא בא אחד לעיר, גזלן, זו איזה תשובות. והכריז, מי שרוצה מזונות יבוא אליו. אוכל, כולם הגיעו. התקפצו אליו כמה אנשים, והוא עשה בעורמה. הוא חיפש להקים קבוצה של שודדים. וזה היה העניין שלו. אז מי שהיה מבין בו, שאין בו צורך אליו, זה היה נראה לו שהוא מסוגל לפרנסה הזאת, זכר אותו. ולאחד היה אומר, אתה תוכל להיות בעל מלאכה. ולזה אמר, אתה תוכל להיות ברי חיים. הוא דירה רק כמה אנשים חכמים והלך עמהם ליער, חכמים הם על הערה, ואמר להם שיהיו נעשים גזלנות, באשר שמכאן הולכים הדרכים ללייפציג, לברסלב, לא ברסלב, עיר בגרמניה, ברסלב, עיר הרבה יותר גדולה, ולשאר מקומות, ונשים בחג סוחרים, הדרך עוברת ביער, נגזול אותם ונקבץ לו. טוב, אלו היו הגזלנים, זו התעודת זהות של הגזלנים האלה. מה הגזלנים האלה? מה העניין שלהם? העניין שלהם זה יריקת החיצוניות. אלה הם קליפות שיוצאים מהקדושה. איך הם יוצאים מהקדושה? כשבן אדם הדרך שלו עוברת ביער, אז הם יכולים להתנפל עליו. אם הדרך שלו הייתה עוברת לא ביער, לא יכולים להתנפל עליו. מה זה היער? היער זה מקום שאפשר להתחבות בו, הוא חשוב, ולא רואים. אין שטח פנוי ופתוח. בן אדם לא רואה את ההמשך. אז שם אפשר לתפוס אותו. אם בן אדם הוא בתוך תודעה שהוא נמצא בתוך יער, הוא כאילו הולך בדרך בגלל שבינתיים הוא לא יודע שזאת לא הדרך. בינתיים הוא מושך מכוח האנרציה, אבל הדרך שלו לא ברורה ולא בהיר לו ולא נהיר לו עד הסוף. אז פה זה הסכנה שאפשר לתפוס אותו. מה תופסים אותו? לוקחים לו את כל הרווחים שלו. שכל יהודי יש הרבה רווחים בזה שהוא עובר את השם. יש הרבה ניצוצות של קדושה שהוא בירר מתוך ה... מתוך האכילה, מתוך הבגדים, מתוך הבית, מתוך הכסף. אז הם באים ולוקחים את זה ממנו. באיזה אופן הם לוקחים את זה ממנו? מה פירוש? במשל, זה או לגרש את האנשים ולקחת להם את הכסף, או להרוג אותם ולקחת להם את הכסף. בנמשל זה מה שחז"ל אמרו, שהיצר הרע אומר לאדם, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. למה לא כתוב היום אומר לעשה זאת, ומחר הוא אומר לעשה זאת? מה אם זה בנעשה זאת לעשה כך? תעשה את זה, מה זה נקרא תעשה את זה? אני אומר לו, מה לעשות? כשאני אומר תעשה כך, אני אומר תעשה כך. מה שאתה עושה זה בסדר, אבל תעשה בגלל שאתה שומע בקולי. תעשה זה בגלל שאני אמרתי. זאת אומרת, הם מכניסים לבן אדם פנייה. הוא עשה מצוות, עשה מעשים טובים, הוא התנהג בענייני העולם בדרך התורה, אבל עשה את הכל לשם שמיים. עכשיו כשהגזלנים נופלים עליו, הם לוקחים ממנו את הכל. אמר פעם אחד מהחסידים, אמר אויב, ארדוף עשי בחלק שלל, כבלעם ונפשי, ארית חרבית ורשם הידי, נשבת ברוכך כסמו ים, תבלו פרחות במים אדירים. הוא אמר, מעניין חוויה של חסיד, שהוא... מה הוא חשב כשהוא התפלל? אמר אויב, אמר היצר הרע, מי יכול להיות את הלב הזה? ארדוף, ארדוף אחרים יורדים, אחרים יורדים. אשיג, אני אשיג אותו. החלק שלל, אני אתחלק איתו עם המצוות שלו. יהיה חציו להשם, חציו לכם. בהתחלה הוא יחשב גם קצת על השם, אבל גם קצת על כבוד, על התפארות, על כאלה. החלק שלל, ארית חרבי, אחר כך נוציא את החלק שלי. ואז, כמו שאומרים, אני ארתק אותו לגמרי. טוב, בשם הוא ידיע, אני ארש אותו לגמרי, הכל יהיה שלי. משבת ברוך אחר, אבל הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא מגלה משהו מהרוח שלו, כי שם הוא ים, צלם פה אחרת במה ידרים, לא נשאר מהרוח הזה שום דבר אין מה יצא. זה פרוש מפתיע. אז על כל פנים, זה בפנים, זה המהות שלהם, לגזול את הכל ולשאיר את הבן אדם ריק. ונפלו עליהם, האלוהינו, אלו הגזלנים הנ"ל נפלו על הבן הנ"ל שלא היה יכול ללך. ועל האנשים שלו, היינו הנאמן והבעל עגלה. עכשיו, מה קורה פה? הבעל עגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח ברחו. בן אדם מגיע לכזה מצב, החיצוניות לא יכולה לעזור לו יותר. מה זה הבעל עגלה והנאמן? זה החיצוניות, הוא עשה תנועות חיצוניות, הוא עשה, התכוון לשם שמיים. יש אחד מהפירושים שלעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע, בא נשמע, אתם מבינים איזה פירוש יש, את הפירוש הרגיל הרי כולם יודעים. שעסוק שלא נשמע, בגלל שבסוף הוא יגיע נשמע. יש פירוש אחר, אומרים שזה פירוש שכתוב שהוא דווקא, הוא הפירוש הנכון, זה נשמע כמו דרוש, אבל... כי לעסוק בתורה ומצוות שלא נשמע, שהוא מכוון, אני באמת עוסק בתורה ומצוות כדי לקבל כבוד, שלא נשמע, אבל למה אני עושה את זה? בגלל שאני מאמין ואני סמוך ובטוח שבסוף זה יהיה נשמע. אז עכשיו, בתור אמצעי עזר, בתור קביים, בתור הליכון, אני משתמש בשלא נשמע. לא שאני רוצה את השלא נשמע, אני לא רוצה, אבל אין לי ברירה, זה המנטליות שלי כרגע. אני עכשיו מסור חיצוני שאני מחפש רק כבוד, אבל אני מתפלל ואני שואף להגיע לעשות את הכל נשמע. בינתיים אני פה, כי בינתיים אם אני לא אלמד ואני לא זה, בכלל אני לא יצא ממני שום דבר. זאת אומרת ככה, החיצוניות עוזרת להגיד את הבן אדם בסוף בתמוניות. אבל בשלב שעדיין תקוע בחיצוניות, אם פתאום התנאים משתנים, דוגמה פשוטה מהחיים. תראו לעצמכם היום, בן אדם שישב בבית מדרש, וזה מקום שכולם מכירים את כולם בבית מדרש שכונתי, הוא התפלל כל היום. הילדים קטנים ירקדו מסביבו, הם יצחקו לו משוגע. איך היה לפני 200 שנה? אנשים היו צריכים לספור לו את הקמתים במצח, ועומדים בתור בשביל לתת לו פתקאות שהתפלל על חולים, הוא היה הפך להיות אוטומטי כזה אדמו"ר, נכון? זאת אומרת, בן אדם כזה לפני 200 שנה, הוא יכל להתפלל כדי שיכבדו אותו. היום אף אחד לא יעשה את זה כדי שיכבדו אותו, כי החברה לא מכבדת. אין את הדבר הזה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני בונה על תנאים חיצוניים, ברגע שהתנאים משתנים, הכל נמור, הכל נאבד, אין. וזה מה שקרה לו, ברגע שגזלנים נפלו עליו, הגזלנים נפלו עליו, זאת אומרת שפתאום הוא תפס את השלא נשמע הגדול שיש פה, אז מיד החיצוניות הזאת לא יכולה לעזור לו יותר, מה קרה? והבעל העגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח, ברחו. והוא נשאר על העגלה. עכשיו הוא נשאר בלי האמצעים החיצוניים שלו. ובאו ולקחו התיבה של המעות, וזה היה לפני שהספיקו לפני הבשורה. ושאלו אותו, למה אתה יושב? והשיב להם שלא יכול ללכת. הם שאלו אותו, למה אתה יושב? ומי שאלה כזאת, תברח גם כן, מה, אתה לא מפחד שנערוג אותך? איזו חצפה זאת תישאר לשבת כשגזלנים כאלה לידך? תברח לנפשך, מה, אני לא יכול ללכת. אבל מה, כוח לעשות להם באמת משהו, אין להם לגזלנים האלה. בגשמיות, גזלנים יכולים להרוג, הגזלנים האלה לא יכלו מונעת. בסיפור הם הרגו כמה וכמה נפשות, זאת אומרת, הם נפלו, הם הרגו כל כך הרבה נפשות את כל אלה שנפלו תחת ידם, שבחרו לפעול תחת ידם. יש ביטוי בסיפורי מעשיות בהמשך, בסיפור של הרב הוא בן יחיד. מי שזוכר את הסיפור, זה שם שהסוחר, לא סוחר, שהוא משל על היצר הרע, על הסטן, הסוחר פוגש את הרב בסוף הסיפור, ואומר לו, הוא פותח על הפה גדול, ואומר, אם תרצה אני יכול לבלוע אותך. הוא לא אומר, אם אני ארצה אני יכול לבלוע אותך, אם אתה תרצה אני יכול לבלוע אותך. כל אותן נפשות שהיצר הרע הורג, זה נפשות שמשתפות פעולה. אבל ברגע שהבן אדם לא משתף פעולה, אין לו עליו כוח. הוא יכול לקחת החיצונים, הוא יכול לגזול ממנו את כל הטוב וכל זה, אבל איך אמר הקדוש ברוך הוא לשטן אצל איוב, אתם זוכרים, אך את נפשו שמור. הנה הוא בידך, איך כתוב שם, אני יכול לתת לסוף. עשה ככל, הוא בכל אשר לא כתוב שם, לא יכול לתת לסוף, אבל אך את נפשו שמור. טוב, מה שזה היה מאוד כן לשטן. קשה צערו של שטן יותר מצערו של איוב, למשל למי שאומרים לו תשבור את החביב, אבל שיין לא ישפך החוצה. אבל על כל פנים, זה העניין, הקדוש ברוך הוא אומר לו תפתה, אבל אתה לא יכול לגמור את הבן אדם הזה. תמיד יישאר לו כוח לקום, כנעם כי הנביא יקום, כאריה יתנשא, מה שלא יהיה תמיד הוא מנצח. אז הם לא יכולים לעשות לו שום דבר, אבל הם יכולים להפחיד אותו. זה התפקיד שלו. מה אתה עושה פה? מה, אתה לא פוחד? אני לא יכול ללכת. לא. הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול גם לשגל, הוא לא יכול גם ללכת אליהם. וגזלו התיבה והסוסים. עכשיו, כל החיצוניות כבר הגיעו. הנאמן, הבעל עגלה, התיבה, הסוסים, הכל. הכל הם לקחו לו. והוא נשאר על העגלה. את העגלה לא לקחו, את התיבה ואת הסוסים. אז למה את העגלה הם השאירו? יש פסוק בתהילים, אמונתך סביבותיך. גלגל, עיגול, כדור, יש כל מיני וריאציות של העניין הזה, תמיד מרמז על אמונה. מקיף, כתר, יש איזה שורש בקבלה, מדוע? כי בצורה סמלית, אז מרובה מראה על סדר לוגי, הגיוני, מיניאלי. עיגול מראה על דבר נפשי שהוא רחוק מלהיות מוגדר בתוך גדר של היגיון, של ספר. אז בדרך כלל כשרוצים לדבר על אמונה, אנחנו מדברים על עיגול. העגלה, הגנה זה משום גלגול, כן? אז ההגנה נשארה, האמונה נשארה לו. את האמונה לא יכולים לקחת מהיהודים. יכול לקחת את הטבעי נסוסים עם הנאמן, עם הבעל הקלה, עם כל מיני מדרגות. אשר שביארנו הכל היה חציוניות. את הפנימיות ודאי הם לא יכולים לקחת. לקחת את הפנימיות ולקחת ולא את הנשמה. זה היה אמרנו אין להם כבר. אז מה שנשאר להם, הם לקחו את כל החציוניות, ויש דבר אחד שהוא גם נראה כמו חציוניות, בגלל שהוא מקיף על כולם בשווה וכל יהודים האמונה. יהודים שהוא לא בעל מדרגה. אבל את החציוניות הזאת נשאר את החציוניות. הוא נשאר על הגולה. והנאמן והבעל הגולה שברכו למקום שברכו, נשבו עצמה. באשר שלקחו רוקדים, זה נקרא דמי קדימה, ככה מתרגמת בגמרא, הם פריצים. הם לקחו הלוואה. ולמה להם לשוב לביתם שיכולו לבוא בשלשלאות? טוב להם להישאר שם במקום שברכו לשם, ויום אחד נאמן ובעל הגולה. פה רואים מהלך מחשבה של דבר חיצוני. הוא לא לוקח אחריות, החיצוניות תשרת עכשיו מישהו אחר. בפנימיות אין לה משל עצמה שום דבר, העגלה לא שלהם, המעות לא שלהם, אין להם, לקוחות החיצוניים אפילו לא משרתים את הקדושה, אין להם כלום. אבל החיצוניות זה התפקיד שלה, התפקיד של החיצוניות זה משל החיצוניות. היא לא יכולה לשרת אותו כי הגדולים תחתו אותו בחיצוניות שם נמוגה, אז כמו במשל שדיברנו קודם, יכול להיות מציאות שבמדינה אחת אם בן אדם באמת יעשה תנועות חיצוניות ויחשבו שהוא צדיק ובמדינה אחרת יחשבו שהוא משוגע, אז הוא יכול לברוח במדינה אחת, במדינה אחרת, עכשיו יחשבו שהוא צדיק. חיצוניות תמיד נמצא לה איזה דרך, אבל זה לא אמת. למהות הפנימית של האדם זה לא יכול לעזור לו לעזור. והוא נשאר, מה הוא יעשה? והבן הנעל, כל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו, לחם יבש שהיה בעגלה, שקוראים סוכרת, זה המילה בלודש ושמינים. היה לו סמינים, זה מה שהיו עושים בדרך, אז היה שמורים, היו פה סמינים. אכל אותם. הוא היה רגיל ליותר, אוכל יותר טוב בבית. מבחינה רוחנית אפשר להגיד את זה, שבן אדם, הוא היה בסביבה טובה וכל זה, ועכשיו דווקא בתוך הרצון שלו להתקדם, הוא פרש מסביבה טובה, הוא הולך, הוא עובר ביער, והוא רוצה לבד להשיג משהו, אבל יש לו איזה נפילה והגזלנים לוקחים לו את הכל. אבל את הצמינים הם השאירו לו, לקחו תיבה מלאה כסף, מה צריכים לך מלאה צמינים? אז את הצמינים השאירו לו, אז הוא אוכל את מה שיש לו. עוד בן אדם שנופל עם כל המדרגות שלו. לא נשאר לו כלום, אבל הוא יכול משהו לעשות. את המשהו הקטן הזה הוא לא עובד. זה לא טעים, וזה לא נעים, וזה לא עובד. בכל אופן, מה שהוא יכול, וזה באמת בלימוד גדול שאנחנו עושים, אז לא תמיד אנחנו אותו דבר. לא תמיד אנחנו אותו דבר. יש לנו מבדילים גדולים. בן אדם, אמרתי לכם פעם תמונה, יכולה לחייך אלף שנים. אבל בן אדם, בסדר. אם יש לנו תורות את אותו ראשונים, הרי יש אוהב או יש לאהבה או בולרית, לא עוד יותר גורם. כל בן אדם מכיר את זה. אבל הצד שנשאר לו, זה הוא צריך לעשות. כמה שהוא יכול. וזה הפתח שלו לחזור למצב הטוב. אחר כך כשתלה ולא היה לו לאכול, נגמר. נשב עצמו, מה לעשות? נשלוח עצמו מהעגלה, לא יכול לעשות, הוא עושה איזה השתדלות. אפשר לשבת על העגלה ולהתגשם לזרוק לי מהשמיים מה? מבחינת אמונה גמורה, אבל צריך לעשות השתדלות בדרך הטבע. זה נכון לסביב. ועלי היה עניין לד יחידי בשדה ונשחק, וניתן ממנו הכוח, קצת כוח שהיה לו, גם ניתן ממנו אחרת פחד. פחד הוא מצוין כאן במינוס, זאת אומרת, לא מה שצריך להיות, אבל עד שלא היה יכול אפילו לעמוד רק לרחוש, נכון, רק לזחול. בלשון אשכנז רוטלוויץ, זה הביטוי ביידיש בשביל לזחול. והיה אוכל העשב סביבותיו, בכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול, היה אוכל שם. ואחר כך כשתלה העשב סביבו, עד שלא היה יכול להושיט, היה מנתק את שמאל העלם ואכל שם. והיה אוכל העשב איזה זמן. והוא לא התייאש. למה טוב מותי מחיי? האמת שהעניין הזה שבכל יש לי זה ביטוי, אנחנו נראה יש כאן כמה ביטויים בתוך הסיפור. זה ביטוי שאומרים על מישהו, שאומרים על מישהו שרע לו, שהוא סובל, נגיד מישהו הולך לעשות איזה עבודה או איזה משהו, והוא חשב שילך לו קל, ובסוף הולך לו קשה מכל הצדדים. אז אומרים, יש שני ביטויים ביידיש. יש ביטוי אחד שאומרים, הוא לא אס קש, אבל קל שטויות, הוא לא אס קש. יש ביטוי אחר שאומרים, הוא אס טויות, הוא אוכל, אוכל עסק. הוא לא חשב שכולו שם, שיהיה לו שם, שלא אוכל עסק. והביטוי הזה אומר, על מצב הבדיעבדי הכי גדול שיכול להיות, אין יותר בדיעבדי. כל כולו רק הישרדות באלמה. והוא ממשיך. ולא כתוב שהוא מתחרט, לא כתוב שהוא עולה בדעתו שחבל שהוא מתעקש, שום דבר, הוא לא משיך בשלו. פעם אחת בא לעשב אחד שעדיין לא אכל עשב כזה. והוא טב בעיניו אותו העשב, מאחר שהיה אוכל זמן רב הסביב והיה מכיר בהם, ועדיין לא היה עשב כזה. את ההבחנה העדינה שלו הוא לא איבד. הוא שמע לו צלם אנוש. וישב עצמו לו, הוא רואה משום שם. בשמית אין לזה משמעות. אבל במוכניות, זאת אומרת, הוא ראה את זה משהו, הוא התחיל לחקור לראות מה השורש. והיה תחת השורש דומית, זאת אומרת, יעלום, אבן צורך. והדומית היה מוגבה. עכשיו, הוא מגיע למשהו, פתאום הפך להיות בעל ריחוש, אבל מה יעשה עם זה? הוא לא יכול לדעת. והדומית היה מוגבה, החסידים היו אומרים שזה מרמז על שם הוויה. ארבע אותיות. בעצם חייב להיות שש. ושישה תמיד אותו דבר. כנראה בגלל זה, בעיקור, כתוב מרובה, כנראה שזה דרמת. הוא גילה שם מתחת לאכילת קש, מתחת לאכילת עשב שלו, הוא גילה את הנוכחות האלוקית, הוא גילה את שם הוויה. בכל צד היה מסגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב, שמי שיוכל באותו צד, מי שיגע בצד הזה, ניסה אותו, היה לי טוב, תיקח אותו, תפיס אותו למקום שיום ולילה מתקבצים ביחד, שהשמש והירח יתקבצו שם ביחד. וכשעקר העצב עם השורש שהיה שם מדמית, הזדמן שאחד באותו הצד המסוגל ניסה אותו למקום שיום ולילה מתקבצים כאן, ונסע אותו ובא למקום שהיום ולילה מתוועדים יחד. להסתכל בינינו שם, במקום ששמש וירח באים ביחד, אתה נזכר לזה. זה שמש וירח באים ביחד, יש לך עניין גדול של תיקון העולם, וזה נדבר באותה רבה, זה נדבר. שנעזור, שלא נתראה, זה שיעור שלנו היום. אנחנו עושים הרבה קש. אבל נראה.